הכל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Ovozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום שישי ט"ו בכסלו תשע"ו, מסכת סוטה, דפים למד ב' ולמד ג'. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 ו-93 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה לכם מדי בוקר בסייעת הדשמיא הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. השבת הראשונה שאחרי שבת הדף היומי שחגגנו בשבוע שעבר בשביטתנו בקיבוץ חפץ חיים, והחוויות המרגשות עדיין טריות לחלוטין. חסד השם מעולם ועד עולם על יראיו ימשיך ללוות אותנו עד 120 מתוך שמחה, בריאות ונחת עם תלמוד תורה שהוא כנגד כולם. יהי רצון מפניך, אדינו אליי, ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי, ולא יקשה לי בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי. ולא אומר אל תמת האור, ולא אל תאור תמה, ולא אל מותר אסור, ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם. כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות, ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. מיד מיד, אנחנו ניגשים לעיקר העניין שלשמו התכנסנו, בערב שבת קודש, פרשת וישלח היום הזה. עיקר העניין שלשמו התכנסנו, לימוד הדפים היומיים שלנו, דפים למד ב' ולמד ג' ממסכת סוטה. את לימוד הדפים אנחנו מתחילים בדף למד ב' עמוד א', תחילתו של פרק חדש, הפרק השביעי של מסכת סוטה, פרק ששמו אילו נאמרים. מן המשנה הראשונה בפרק השביעי של מסכת סוטה, כעת בסייעתא דשמיא הגדולה אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. בפרקים הקודמים שנינו, שבעל שכינה לאשתו שלא להיסתר, לא להיכנס לבית הסתר עם פלוני, והיא עברה ונסתרה עמו, מביאה לבית המקדש להיבדק על ידי שתיית המים המעוררים, שמים מהכיור המעורבים מאפר קרקע היכל, שמחקו לתוכה מגילה שכתוב בפרשת סוטה עם שמות הקודש. וקודם ההשקעה משביעה הכהן, וכך הוא אומר לה, אם לא שכב איש אותך, ואם לא סתית תומה תחת אישך, היא נקי ממי המרים המעוררים האלה. ועד כי סתית תחת אישך וכי נתמת, והייתן איש בך את שוכבתו מבעלדי אישך, ייתן השם אותך לעלה ולשבועה בתוך עמך, בתת השם את ירחך נופלת ואת בטנך צבא. ובאו המים המעוררים האלה במאייך לצבות בטן ולנפיל ירך. כאמור בספר במדבר פרק אי פסוקים י' עד חב ב'. באה המשנה הראשונה של הפרק השביעי במסכת סוטה לומר, שאין הכהן צריך לומר לה את הנוסח הזה, בלשון הקודש דווקא, אלא יכול לאומרה בכל לשון. ומתוך כך מסדר התנה את כל הדברים הנאמרים בכל לשון, ואת הדברים שאינם נאמרים אלא בלשון הקודש. מעריך התנה בביאור עניינם ודיניהם, ובזה זה נמשך עד סוף המסכת. הפרק שלפנינו, פרק 70 ממסכת סוטה, פרק ששמו אילו נאמרים, נחלק לשלושה פרקים. א', פירוט הדברים שנאמרים בכל לשון, ב' פירוט הדברים שצריך לאומרם בלשון הקודש דווקא, ג' ביאור העניינים שהוזכרו במשנה שצריך לאומרם בלשון הקודש, ודיניהם. כך מבאר המאירי. וכך אומרת המשנה הפותחת את הפרק השביעי ממסכת סוטה בדף למד ב'. אילו הדברים שנאמרים בכל לשון שמבין האדם, ואין צריך לאומרם דווקא בלשון הקודש. ובגמרא לקמן דף למד ב' עמוד ב' ודף למד ג', יבואר המקור לכל אמירה שאפשר לאומרה בכל לשון. ותוספות במסכת מגילה דף י"ז עמוד ב' דיבור המתחיל דעי מפרשים, שמחלוקת רבי וחכמים לקמן בדף למד ג' עמוד א', עם כל התורה בלשון הקודש נאמרה ובכל לשון, היינו לגבי השפה שיש לקרוא את כל הפרשיות שנאמר בתורה שיש מצווה בקריאתם. ואילו הם הפרשיות שנמנו בפרקנו, ולפי זה מה שמובע במשנה ובגמרה מקורות לחלק מהמצוות שנאמרות בכל לשון, זה לפי השיטה שהתורה נאמרה בלשון הקודש, ולכן צריך לימוד לאותם הדברים הנאמרים בכל לשון. והמקורות למצוות שנאמרות בלשון הקודש הם לפי השיטה שהתורה נאמרה בכל לשון. אם כן, מפרטת המשנה בתחילה את הדברים שנאמרים בכל לשון. א', פרשת סוטה. הדברים המפורשים בתורה שהכהן מדבר אל האישה קודם השקעתה את המים המרים. וכותב הרשב"א שאף על פי שהשבועה נאמרת בכל לשון, מכל מקום שמו של הקדוש ברוך הוא צריך להיאמר בלשון הקודש. משום שהשבועה היא בשם המפורש ולא שייך להזכירו, אלא בלשון הקודש. כתבו האחרונים שהאישה צריכה להבין מה שאומר לה הכהן, ואף אם אמר לה בלשון הקודש ואינה מבינה, לא עשה ולא כלום, שאינה יכולה לקבל על עצמה את השבועה אם אינה מבינה את כל פרטיה. ב' וידוי מעשר, דברים שאומר אדם בשנה הרביעית ובשנה השביעית למניין שנות השמיטה, לאחר שקיים את חובתו להוציא את כל המתנות השייכות לזרע הארץ שנשארו בביתו, ולחלק כל מתנה לשייכים לה. מעשר ראשון ללוי, מעשר עני לעני, ומעשר שני לעלות לירושלים ולאוכלו כדינו. ולאחר מכן, מתוודה לפני השם, שקיים ככל שצוותה עליו התורה, והבידוי הזה ניתן לאומרו בכל לשון שמבין. שיטת הרמב״ם, כפי שמופיעה בהלכות מעשר שני פרק י' הלכה ד', שבזמן הבית צריך להתוודות לכתחילה בבית המקדש, שנאמר ואמרת לפני השם אלוקיך, והיא מתוודה בכל מקום, היא יצא, כיוון שהמילים לפני השם מורים שזהו מצווה מן המובחר. אילו הראב"ד חולק על הרמב״ם ואומר שאין וידוי אלא לפני השם, דהיינו, בבית המקדש. הדבר השלישי שמונה המשנה מאותם דברים שנאמרים בכל לשון, קריאת שמע. שלושת הפרשיות שחובה לאומרם כל יום בבוקר ובערב הם פרשת שמע ישראל, פרשת ויה עם שמוע ופרשת ויומר. הרמב״ם כותב הלכות קריאת שמע פרק ב' הלכה י' שמי שאומרה בשפה אחרת צריך לדקדק באותיותיה כמו בלשון הקודש. ומבאר הכסף משנה שכיוון שדרשו זאת מן הכתוב בפרשה, ולמדתם שתהא קריאת תמה. ודאי שכל לשון שיקראנה צריך לדקדק שתהא קריאת תמה. המשנה ברורה בסימן סמך ב' סעיף קטן ג' כותב בשם הבח שכל זה בדיעבד, אבל לכתחיל המצווה מן המובחר לקרוא קריאת שמע וכן ברכת המזון כדי להלן בלשון הקודש דווקא. הדבר הרביעי הוא תפילה, נוסח תפילת 18 ברכות שתקנו אנשי כנסת הגדולה לאומרה שלוש פעמים ביום. ולכמן בגמרא בדף למד ג' עמוד א' מבואר שדווקא ציבור יכולים להתפלל בכל לשון, אבל יחיד מתפלל דווקא בלשון הקודש. וכותב המשנה ברורה בסימן קופה א', שאף ציבור ברבים מצווה מן המובחר שהתפללו דווקא בלשון הקודש. ומביא בשם החתם סופר, שמה שהתירו להתפלל בכל לשון היינו דווקא באקראי. אבל איסור גמור לנוכח בקביעות ולמנות שליח ציבור לכך, ולהשכיח לשון הקודש לגמרי. הדבר החמישי הוא ברכת המזון, נוסח הברכה שתקנו אנשי כנסת הגדולה לחובה המוזכרת בתורה לברך לאחר הסעודה, כנאמר בספר דברים, פרק ח' פסוק י', ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך. הדבר השישי שניתן לומר בכל לשון הוא שבועת העדות. אדם שחברו תבעו שיבוא להעיד לו עדות על מעשה מסוים שהיה עד לו, והוא מכחיש שאין בידו עדות על כך, משביעים אותו, שאם היה עד לאותו מעשה יבוא להעיד על כך בבית הדין, כנאמר בתורה בספר ויקרא פרק ה' פסוק א', ונפש כי תחטא ושמע קול אללה, דהיינו, השבועה שהשביע אותו והוא עד או ראה או ידע, אם לא יגיד ונשא עוונו, הווה אומר שאם להתברר ששיקר בשבועתו וכן ידע לחברו עדות, צריך להביא קורבן עולה ויורד, קורבן לפי היכולת הכלכלית שלו, עשיר מביא מן הבהמה, עני מביא מן העוף או מן הסולט, ואת השבועה הזו משביעים אותו בכל לשון שמבין. הדבר השביעי שניתן לומר בכל לשון, שבועת הפיקדון. אדם שחברו תובעו שיש בידו פיקדון, וחברו מכחישו, דהיינו שהשומר מכחיש שהוא נתן לו משהו לשמור עליו, משביעים אותו שאין לו בידו כלום משל חברו. כנאמר בספר ויקרא פרק ה' פסוק חפה א', נפש כי תחטא ומעלה מעל בהשם וכיחש בעמיתו בפיקדון או בתשומת יד, או בגזל או אשק את עמיתו או מצא עבידה וכיחש בה, ונשבע על שקר, דהיינו השבועה שמשביעים אותו, על אחת מכל אשר יעשה האדם לחתו בהנה. אם הוא שב ומודה על אבונו, מביא קרן וחומש לנגזל ואשם גזלות לכהן, וכאמור את השבועה הזו משביעים אותו בכל לשון שמבין. כעת מפרט את המשנה את הדברים הנאמרים דווקא בלשון הקודש, ובהמשך המשניות והפרקים יבואר מקור כל דין ודין ועניינו. אומרת המשנה ואלו נאמרים בלשון הקודש דווקא, א' מקרא ביקורים, כשאדם הביא את פירות ביקורי שדותיו לירושלים, וביקורים הם פירות האילן הראשונים משיבת המינים שגדלו לאדם בשדותיו, מניף הכהן את הפירות ומניחם לפני המזבח החיצון, והבעלים נוטלים את הפירות בידם ואומרים כסדר האמור בתורה, כנאמר בספר דברים פרק חו פסוק ה', וענית ואמרת לפני השם אלוקיך ארמי עובד אבי וכולי. וכל אמירה זאת צריכה להיות בלשון הקודש. הדבר השני שנאמר דווקא בלשון הקודש, וחליצה, דברים שהיבמה אומרת לבית דין על כך שהיבם שלה, אך בעלה שמת, אינו חפץ לסתה לאישה, כנאמר בתורה בספר דברים פרק חפי פסוק זין, ועלתה יבימתו השארה אל הזקנים, ואמרה מעין יבמי להקים לאחיו שם בישראל לא הווה יבמי. והחולץ אומר לפניהם, לא חפצתי לקחתה. ואז היבמה חולצת נעלו ויורקת בפניו, ואומרת ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו. כל האמירות האלו של היבם והיבמה צריכות להיות בלשון הקודש. ג' הדברים שנאמרו בלשון הקודש, ברכות וכללות. כשנכנסו ישראל לארץ ישראל, באו אצל הר גריזים והר עיבל, ואמרו להם הלווים ברכות וכללות, ברכות למקיים את המצוות וכללות למי שאינו מקיימן. וקיבלו עליהם כל התורה בעלה ובשבועה. כנאמר בתורה בספר דברים פרק זך, פסוקים תדוו עד חבב, פסוקים המתחילים בארור האיש אשר יעשה פסל ומסכת תועבת השם, מעשה ידי חרש ושם בסתר, וענו כל העם ואמרו אמן. וכמו שתבהר המשנה באריכות בהמשך. ונוסח הברכות והכללות צריך להיאמר בלשון הקודש. דלת ברכת כהנים, שלושה פסוקים שנצטוו הכהנים לברך בהם את ישראל. כנאמר בספר במדבר פרק ו' פסוקים חב ג' עד חב, דבר אל אהרון ואל בניו למור, כותב ערכו את בני ישראל, אמור להם יברך השם וישמרך, יאיר השם פניו אליך ויחונק, הישא השם פניו אליך וישם לך שלום. הם צריכים להאמר בלשון הקודש. היי, וברכת כהן גדול, אחר שסיים הכהן גדול את עבודת יום הכיפורים, נכנס לעזרה וקורא בתורה ומברך שמונה ברכות, ולכמן בדף מ' עמוד ב', תבהר המשנה באריכות את סדר קריאת התורה ופירוט השמונה ברכות. וזו מתקנת אנשי כנסת הגדולה, הברכות הללו נאמרות בלשון הקודש. וו, ופרשת המלך, במוצאי יום טוב ראשון של סוכות בשנה השמינית, שנה שאחר השמיטה, היו כל ישראל, אנשים ונשים וטף מתכנסים בעזרה שבבית המקדש, והמלך קורא לפניהם פרשיות בספר דברים. כאמור בספר דברים פרק למד א' פסוק י' מקץ שבע שנים. במועד שנת השמיטה בחג הסוכות, בבוא כל ישראל לראות את פני השם אלוקיך במקום אשר יבחר, תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם. והקריאה הזאת צריכה להיות בלשון הקודש. הדבר השביעי שצריך לומר בלשון הקודש הוא פרשת עגלה ערופה. כאשר נמצא הרוג ליד עיר ואין יודעים מהרגו, זקני אותה עיר יורדים ליד נחל איתן, בקעה קשה שלא נעבדה מעולם, ועורפין שם עגלת בקר. ואומרים, כאמור בספר דברים, פרק חפה לפסוק ז', ידינו לא שפכו את הדם הזה ואיננו לא ראו. כפר לעמך ישראל אשר פדית השם ואל תיתן דם נקי בקרב עמך ישראל. ודברים אלו צריכים להאמר בלשון הקודש. הדבר השמיני הוא משוח מלחמה בשעה שמדבר אל העם. בכל מלחמה שנלחמים ישראל, הן של מצווה והן של רשות, ממנים כהן שנמשך לצורך כך בשמן המשחה ודורש אל העם ומחזק את לבבם. ואומר להם, כאמור בספר דברים, פרק חף, פסוק ג', שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם. אל ירח לבבכם, אל תירו ואל תחפזו ואל תערצו מפניהם, כי השם אלוקיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, לא הושיע אתכם. וצריך לומר אל העם את הפסוקים האלו בלשון הקודש. והמשנה מייחדת לכמן פרק שלם לבירור דברי משיח מלחמה ודברי השוטרים אל העם קודם המלחמה, בדף מבית עמוד א' ואילך, ובתוך כך גם את מקור אמירת הנוסח הזה בלשון הקודש בדווקא. מרחיבה המשנה את הדינים של הפרשות הנאמרות בלשון הקודש ומפרטת את המקור לכך. מקרא ביקורים כיצד? מניין שמקרא פרשת ביקורים הוא בלשון הקודש דווקא? מפרשת המשנה נאמר בביקורים בספר דברים פרק חבב פסוק ה' וענית ואמרת לפני השם אלוקיך הרמי עובד אבי, ולהלן הוא אומר לגבי ברכות וכללות, וענו הלוויים ואמרו אל כל איש ישראל כל רם, דורשים גזירה שווה. מה הענייה אמורה להלן אצל ברכות וכללות היינו בלשון הקודש כפי שנדרש לכמן בדף למד ג' עמוד א', והגמרה דורשת שם בגזירה שווה כל כל, ולמדו דין ברכות וכללות מעשרת הדיברות, מעשרת הדיברות שנאמר בהם והאלוקים יעננו בכל, ונאמרו בלשון הקודש, אף ברכות וכללות שנאמר בהם כל רם, צריך לאומרם בלשון הקודש, אף כאן במקרא ביקורים צריך לומר בלשון הקודש דווקא. חליצה כיצד? מניין שעל היבם והיבמה לומר את הנוסח שכתוב בתורה במעמד החליצה בלשון הקודש דווקא? מברשת המשנה נאמר אצל חליצה בספר דברים פרק חפי פסוק ט', וענתה ואמרה, ולהלן הוא אומר לגבי ברכות וכללות, וענו הלוויים ואמרו, דורשים גזרה שווה, מה להלן הברכות והכללות נאמרו בלשון הקודש, כפי שנדרש לכמן ודף למד ג' עמוד א', ההפקן נוסח חליצה מצוותו בלשון הקודש. רבי יהודה אומר, אין צורך לדרוש גזרה שווה מברכות וכללות כדי ללמוד שמצוות חליצה בלשון הקודש, וניתן ללמוד את הדין הזה מגוף פרשת חליצה, שכן נאמר בה, וענתה ואמרה, ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו. והוא דורש שעל היבמה לעשות ליבם בדיוק הכתוב בפרשה, ואינה נקראת אמירה, עד שתאמר בלשון הזה שנכתבה בו הפרשה, דהיינו, לשון הקודש. שככה משמע כלשון הזה תאמר. מבאר את המשנה, איך היה סדר המעשה במעמד אמירת ברכות וכללות בהר גריזים והר עיבל לאחר שעברו את הירדן. בהמשך הפרק וכן בפרקים הבאים עד סוף המסכת מבאר התנה עניינים של המצוות המפורטים במשנה. ברכת כהנים לקמן בדף למד זין עמוד ב', ברכות של הכהן הגדול בדף מם עמוד ב', פרשת המלך בדף מם א' עמוד א', שוח מלחמה בדף מם ב' עמוד א', ועגלה ערופה בדף מם ד' עמוד ב'. במקרא ביקורים וחליצה לא פרשה המשנה את כל פרטי המעשה, כיוון שרבים דיניהם והלכותיהם ונתחברו להם מסכתות בפני עצמם. מסכת ביקורים ומסכת יבמות. והוא הדין למצוות המפורטות בתחילת המשנה שנאמרות בכל לשון, דיני סוטה מבוארים במחילתין, וידוי מעשר מבואר בסוף מעשר שני, מסכת מעשר שני, קריאת שמע, תפילה וברכת המזון מבוארים במסכת ברכות, שבועת העידות והפיקדון במסכת שבועות, אבל שאר המצוות שנזכרו כאן אין פרטיהם רבים, ולכן פרשה המשנה את סדר מעשיהם, אגב הדיון בלשון בו הם נאמרים. אומרת המשנה ברכות וכללות כיצד, איך היה סדר הדברים, מבארת המשנה, כיוון שעברו ישראל את נער הירדן ובאו אל הר גריזים ואל הר עיבל שנמצאים בשומרון בתחום אזור השומרון שבצד שכם שבאצל אלוני מורה, אותם מערים סמוכים לעיר שכם שבאלוני מורה, ואף שלא הוזכרה שכם לגבי ברכות וכללות, אלון מורה האמור בה היינו שכם, שנאמר בפרשת ברכות וכללות בתיאור מיקומם של הר גריזים ועיבל, ספר דברים פרק י' פסוק למד, הלוהם מה בעבר הירדן אחרי דרך מבוא השמש בארץ הכנעני היושב בערבה מול הגלגל אצל אלוני מורה. ולהלן הוא אומר בספר בראשית פרק י' ב' פסוק ו', ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה. מה אלון מורה אמור להלן אצל אברהם, הכוונה לעיר שכם? אף אלון מורה אמור כאן בפרשת ברכות וכללות, הכוונה לעיר שכם. שגיעו סמוך לאותם ערים, אומרת המשנה, שישה שבטים עלו לראש הר גריזים, ובפשטות הכוונה לראש הר ממש, אבל המאירי והרדק מפרשים שעמדו בשיפועו של הר לכיוון הלוויים כדי שישמעו היטב את דבריהם. ולכן נאמר בספר יהושע, חציו אל מול הר גריזים והחציו אל מול הר עיבל, ועומדים בשיפוע הר גריזים, הרי הם מול הר עיבל וכן להפך. ולכמן עמדף למצעין עמוד א', נאמר שרבי חולק על דעת המשנה וסובר שהשבטים עמדו בסמוך להרים ולא עליהם. אם כן, השישה שבטים שעלו לראש הר גריזים היו שמעון, לוי, יהודה, יששכר, יוסף ובנימין. ושישה שבטים עלו לראש הר עיבל, והם ראובן, גד, אשר, זבולון, דן ונפתלי. והכהנים והלוויים והארון עומדים למטה באמצע שני הערים. ולמרות שנתבהר ששבט לוי נמנו עם העומדים על הר גריזים, מבואר לקמן בגמרא בדף למד זין עמוד א', שלדעת רב לזר בן יעקב, רק זקני הכהנים והלוויים עמדו למטה אצל הארון, ושאר כל השבט עמדו על הר גריזים. ולדעת רבי יושיע, שכל מי שהיה ראוי לשרת עמד למטה, והשאר עמדו למעלה. אומרת המשנה, כאשר הכהנים מקיפים את הארון והלוויים מקיפים את הכהנים, וכל ישראל עומדים מכאן ומכאן, בראש שני הערים, שנאמר בספר יהושע פרק ח' פסוק למד ג', וכל ישראל וזקניו ושוטרים ושופטיו עומדים מזה ומזה לארון נגד הכהנים הלוויים נושא ארון ברית השם, כגר כאזרח חציו אל מול הר גריזים והחציו אל מול הר עיבל. הפכו הלוויים את פניהם כלפי הר גריזים ופתחו בברכה. ובתורה לא נכתב בפירוש אלא כללות, ארור על עובר על המצוות המפורטות שם. אבל לפני כל כללה הקדימו ברכה לנזהר מהעבירה הזו, שכן נאמר בספר דברים פרק י' פסוק חפתת, ונתת את הברכה על הר גריזים ואת הכללה להר עיבל. הרי שיש לברך וכן להקדים את הברכה קודם הכללה. וכך אמרו, אומרת המשנה, ברוך האיש אשר לא יעשה פסל ומסכה, ואילו ואילו השבטים שעומדים על הערים מכאן ומכאן עונים אמן. לאחר מכן הפכו פניהם כלפי הר עיבל ופתחו בכללה למי שיעבור על כך, וכך אמרו, ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה תועבת השם מעשה ידי חרש ושם בסתר, ואילו ואילו השבטים שעומדים על הערים מכאן ומכאן עונין אמן. וכסדר הזה היו עושים עד שגומרים את כל הברכות וכללות הכתובות בפרשה. אחר כך הביאו בני ישראל את האבנים שנטלו מן הירדן כפי שנצטוו בתורה, כאמור בספר דברים פרק זך פסוקים ב' עד ח', והיה ביום אשר תעברו את הירדן אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, והקמות עליך אבנים גדולות וסדת אותם בסיד, וכתבת עליהן את כל דברי התורה הזאת בעובריך. אם כן, אומרת המשנה, ואחר כך הביאו בני ישראל את האבנים שנטלו מן הירדן כפי שהצטוו בתורה ובנו בהם את המזבח בהר עיבל. והטעם שבנו את המזבח דווקא על הר עיבל הוא כדי לכפר על הארורים שאמרו הלוויים לצד הר זה. ועוד שלהר גריזים יש מעלה שעליו נאמרו הברכות, מה שאין כן הר עיבל. בנו בהם את המזבח בהר עיבל וסדו בסיד וכתבו עליו את כל דברי התורה ב-70 לשון של 70 אומות העולם. ונחלקו הראשונים מה כתבו על האבנים. דעת רבי סעדיה גאון והרמב"ן מביאו בספר דברים פרק זך פסוק ג' שכתבו עליהם רק את מניין תרייג מצוות. ואילו דעת הרמב"ן עצמו שכתבו עליהם את כל התורה כולה מבראשית עד לעיני כל ישראל, וייתכן שהיו אלו אבנים גדולות מאוד, או שהיה זה מעשה ניסים. והתוספות יום טוב כותבים, שמה שכתבו בתרגום ל-70 לשון ביום אחד, גם הוא היה מעשה ניסים. אומרת המשנה שנאמר בספר דברים פרק זך פסוק ח' וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת בער היטב. זאת אומרת שמאמילים בער היטב משמע שכל האומות יבינו את הכתוב שם ועל כוכחה שהיה כתוב ב-70 לשונות. כך אומר המאירי. ואלו על המזבח עולות ושלמים ולאחר מכן סתרו, כך אומר רש"י, ונטלו את האבנים וחזרו ובאו לגלגל הסמוך לירדן ושם הקימו מחדש את האבנים ולנו שם במקומן בגלגל. זוהי המשנה שלנו הפותחת את הפרק השביעי של מסכת סוטה, פרק ששמו אילו נאמרין, משנה שתחילתה בדף למד ב' עמוד א' וסופה בדף למד ב' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שורה ראשונה בדף למד ב' עמוד ב'. מבארת הגמרא את המקור לכל המצוות ששנינו במשנה שנאמרים בכל לשון. שואלת הגמרא פרשת סוטה מניין לנו שהכהן אומרה לאישה בכל לשון, ורשי כותב לאל בדף למד בית עמוד א', דיבור המתחיל פרשת סוטה בשם הספרי, שילולי הלימוד המיוחד הזה המרבה כל הלשונות לאמירת פרשת סוטה, היינו לומדים כאל וחומר מחליצה, בצורה הבאה, ומה חליצה הקלה שיש לה אתר אחר לשוק במיטת היבם, צריך לומר בלשון הקודש, סוטה שהיא חמורה שאין לה אתר לבעלה ולכהונה זולת זה, לא כל שכן שצריך לומר לה בלשון הקודש דווקא. אם כן, אומרת הגמרא, מאיפה אנחנו יודעים שפרשת סוטה, הכהן אומרה לאישה בכל לשון, מבארת הגמרא, דכתיב בספר במדבר פרק ה' פסוק כ"א, ואמר הכהן לאישה, ייתן השם אותך להעלה ולשבועה בתוך עמך. ורשי גורס את המילים בפסוק, ואמר אל האישה, שזה פסוק י"ט ולא פסוק כ"א, ודורשים אל האישה משמע דברים הנכנסים לליבה, ושתהיה מכרת את הלשון, אם כן מוכח שהכהן יכול לומר לה בכל הלשונות. אילו המאירי לומד, מה זה ואמר הכהן לאישה? הלו כבר נאמר לפניו, והשביע אותה הכהן ואמר אל האישה, אלא בא לרבות שיכול לומר לאישה בכל לשון שהוא אומר, כל שהיא מבינה את השפה הזו. ויהיה הגמרא ברייתא שהכהן מבאר לאישה את עניין ומהות ההשקעה. והמאירי כותב, שאגב שביירה הגמרא את מקור אמירת פרשת סוטה בכל לשון, ממשיכה לומר שצריך הכהן להרחיב בדברים ממה כדי לייסר את הנשים השומות ולהודיע שקלקלה הרבה כשנסתרה אחר כינוי בעלה והביאה על עצמה את הביזיון הזה לשתות במקידה של חרס. ושאם נתמת, שחוק וקלות ראש וילדות ושחרות הביאו על ידי כך. וכל שאפשר לו להתאים לה את דבריו ביותר, הוא עושה כך. אם כן אומרת הגמרא תנו רבנן שנו חכמים בברייתא הקודם שמשביעים את האישה ומשקים אותה את המים המרים, משמעין אותה בכל לשון שהיא שומעת להסבירה שתדע ותבין על מה היא שותה, איזה מעשה גרם לה לשתות את המים הללו, וכן משמעין אותה במה היא שותה, באיזה כלי משקין אותה, על מה נתמת, איזה מעשים גרמו לה לבוא לידי תומה, וכן במה היא נתמת, על איזה תומה המים בודקים אותה, שאם ימיתו אותה המים נתברר שנתמה. מפרט את הגמרא ומבאר את כל הדברים שמשמיע לה הכהן, על מה היא שותה, על עסקי כינוי וסתירה. המעשה שבעבורו שותה הוא פריצות שהיה בה בכך שבעלה קינה לה והיא זירה ללא לדבר עם פלוני, ומצאו לאחר מכן נסתרת ומתייחדת עמו בסתר, כפי שלמדנו את דיני הכינוי והסתירה בפרק ראשון של מסכת סוטה. ובמה באיזה כלי היא שותה? במקידה בכוס של חרס, שכיוון שהיא שקטה את הנואף בכוסות משובחים, לפיכך מידה כנגד מידה משקה אותה הכהן במקידה של חרס, שהוא סוג הפחות שבכוסות. על מה נתמת, מה גרם לה לבוא לידי תומה, לסקי שחוק וילדות שהתנהגה בקלות ראש, או שנתפתתה מחמת היותה ילדה ונערה. כאמור כותב רשי שמה שמבארים לה את הדברים הללו זה כדי ששאר אנשים המגיעות לראות בניבולה של הסוטה, ילמדו לא לינוק כמעשיה ולא יבואו להקל ראשן עם הגברים. כנאמר בספר יחזקאל ונבשרו כל הנשים, ולא תעשנה כזימתכנה. הרשה הגמרא לדפחת עמוד ב' שנשים חייבות לראות בניבולה של הסוטה ומתוך כך לא יעשו כמעשיה. מה שהגמרא תשאל וכל כך למה, היינו רק על מה שאומרים לה הלכות בדיקת מים והחילוק בין שוגג למזיד. המשיכה הברייתא ואומרת, ובמה היא נתמת, אם מתי יבדקו המים המעוררים בשוגג או במזיד? שאם נתמת בשוגג כגון שאמרו למת בעלך, לא יבדקו אותה המים. ואם נתמאה במזיד, יבדקו המים, באונס או ברצון. שאם נתמאה באונס שקפו אותה לדבר עבירה, לא יבדקו המים, ואם נתמאה ברצון, יבדקו המים. שואלת הגמרא, וכל כך למה להשמיע לה את הלכות מים המאורים בחילוק בין שוגג למזיד, בין אונס לרצון? מבארת הגמרא, כדי שלא להוציא לעז על המים המרים, שאם נטמעה באונס או בשוגג והמים לא יבדקוה, תבוא לומר שגם אילו נטמעה במזיד לא היו המים בודקים אותה, ולכך מודיעים לה לפני השתייה, שתדע להבדיל בין שוגג לבין מזיד. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שנוסח וידוי מעשר נאמר בכל לשון. שואלת הגמרא, מנהלן, מה המקור לכך? מבארת הגמרא, דכתיב לעניין וידוי מעשר בספר דברים פרק חבף פסוק י' ג', ואמרת לפני השם אלוקיך, ביערתי הקודש מן הבית. ויאליף לומדים אמירה מסוטה למידים בגזרה שווה לשון אמירה האמור בוידוי מעשר, מלשון אמירה שנאמר בעניין סוטה, ואמר הכהן לאישה. והתיבות שמהם לומדים גזרה שווה אינן צריכות להיות שוות ממש זה לזה, ודי ששורש המילה שווה, כמו שלומדים בגמרא במסכת זבחים דף ת' עמוד א', נאמר בו, ועברת כל פטר רחם, לומדים ממעשר שנאמר בו כל אשר יעבור תחת השבט, וכן במקומות רבים בשעס, כאין זה. ולשיטת רבי ישמעאל, די שמשמעות שתי המילים שווה, אף אם אין צורתם שווה. אם כן, הלימוד הוא כך, מה פרשת סוטה אומר אותה הכהן לאישה בכל לשון כפי שלמדנו לעיל? גם וידוי מעשר נאמר בכל לשון שהוא אומר. שואלת הגמרא, אמר לי רב זביד לאביי, מדוע בחר התנא ללמוד וידוי מעשר מסוטה ולרבות שיכול לאומרו בכל לשון, ולילף שילמד בגזירה שווה לשון אמירה שבוידוי מעשר מלשון אמירה שבברכות והכללות הנאמרות על ידי הלוויים? וענו הלוויים ואמרו כאמור בספר דברים פרק זך פסוק י' ד', ונלמד כך, מה להלן בלשון הקודש? וענו הלוויים ואמרו, זה דווקא בלשון הקודש, כפי שהגמרא תדרוש לכמן מדף למד ג' עמוד א', אף כאן בלשון הקודש. כאשר מתוודים על המעשרות, יצטרכו לומר את זה דווקא בלשון הקודש. וכשנמסרה הגזירה שווה מסיני, לא נמסר כל חלקי הלימוד. פעמים שנאמר בסיני תיבה מסוימת שממנה יש ללמוד לחברתה, בלי פירוט באיזה פרשה נאמרה או ממי יש לה ללמוד. לכן מקשה הגמרא, שמה הגזירה שווה שנמסרה לעניין לשון אמירה שבוידוי מעשר, זה נמסר לצורך לימוד מברכות וכללות, ואז נלמד שיש לו אומרו דווקא בלשון הקודש, ולא נלמד מסוטה לרבות כל הלשונות. משיב לו אביי לרב זביד, דנין אמירה גריידתה מאמירה גריידתה, לומדים וידוי מעשר שנכתב בו לשון אמירה לחוד, ואמרת בגזירה מסוטה, שאף בה נכתב לשון אמירה לחוד, ואמר, ואין דנים אמירה גריידתה מענייה ואמירה, לא למדים וידוי מעשר שנכתב בו לשון אמירה לחוד, מברכות וכללות של לוויים שנכתב בהם לשון ענייה בנוסף על לשון אמירה, וענו הלוויים ואמרו. ולכן בחר התנא ללמוד וידוי מעשר מסוטה ולא מברכות וכללות. זאת אומרת, כאשר אפשר לדון גזירה שווה בשני אופנים, דנים את הגזירה שווה הקרובה יותר בצורתה מחברתה. האור שמח מבאר שענייה הכוונה הגבעת קול בדיבור לציבור, כמו בברכות וכללות, ולכן לא למדים וידוי מעשר מברכות וכללות הנאמרות לציבור. מטעם זה יש לאומרם בלשון הקודש המיוחד לציבור והמאחד את האומה. אילו תוספות לכמן מדף למד ג' עמוד א', דיבור המתחיל וענית, אומרים שניתן ללמוד גזירה שווה מן הלוויים רק למקום שנאמר בו ענייה ואמירה. ויהיה הגמרא ברייתא בעניין וידוי מעשר. תניא אומרת הברייתא, רבי שמעון בן יוחאי אומר, אדם אומר שבחו בקול נמוך, כאשר אדם משבח את עצמו יש לו לומר זאת בקול נמוך, וגנותו הוא אומר בקול רם. הוא מבאר את המקור לכך. מה שאדם אומר שפחו בקול נמוך נלמד מן וידוי המעשר, בו מתפאר אדם ואומר, לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי. וכיוון שלא מוזכר שם לשון ענייה שמשמעתה הרמת קול, כמו שמצינו במקרא ביקורים שצריך הרמת קול, כמו שתוגמר הגמרא לקמן, מוכח שיש לו לאומרה בקול נמוך. ומה שאדם אומר את גנותו בקול רם, לומדים ממקרא ביקורים בו מזכיר את רשעותו של לבן הארמי, אבי רחל ולאה, שביקש לעקור את ישראל מן העולם. וזה גנותו של כל איש ישראל שסבו היה רשע. וגנות זו על האדם לומר בקול רם, שכן נאמר שם, וענית ואמרת לשון הרמת קול. ואמירי מפרש את זה לשון צווחה. ולמדנו שיש לו לאדם לומר גנותו בקול רם. מקשה הגמרא סתירה בדעתו של רבי שמעון בן יוחאי, וכי גנותו של אדם יש לו לומר בקול רם? ואמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בן יוחאי, בשמו של רבי שמעון בן יוחאי, מפני מה תקנו חכמים שהתפילה, 18 ברכות של תפילת העמידה, תהיה בלחש ולא בקול רם? כמה מבואר בגמרא במסכת ברכות דף למד א' עמוד א', שלמדו חכמים מתפילת חנה, שאסור לאדם להגביה קולו בתפילתו, כי נאמר אצלה, וחנה היא מדברת על ליבה רק שפתיה נעות, וקולה לא יישמע, כדי שלא לבייש את עוברי העבירה המתוודים בתפילתם על העבירות שבידן, והתורה חסה עליהם לבל יתביישו כאשר שווים בתשובה, שרי לא חילק הכתוב מקום בין חטאת לעולה, הן קורבן חטאת הבא על עבירה בשוגג, והן קורבן עולה שבא בנדבה נשחטים בצפונה הזרה, ולא ייחד הכתוב מקום מיוחד לשחיטת החטאת, כי מתוך כך, אם היה מקום מיוחד, יתבייש עובר עבירה שידעו כולם שהקורבן שמביא חטאת הוא, והתורה אינה חפצה לבייש עובר עבירה. אם כך קשה על דברי רבי שמעון בן יוחאי בברייתא שאדם אומר את גנותו בקול רם למרות שמתבייש בכך. מיישבת את הגמרא את הסתירה ואומרת לא תימא גנותו אלא הימא צערו. אל תגרוס בברייתא אומר אדם גנותו בקול רם, אלא תגרוס אומר אדם צערו בקול רם. שכאשר יש לאדם צער או צרה, יספרנה בקול רם כדי שישמעו אחרים ויבקשו עליו רחמים. והראיה מבידוי מעשר היא ממה שמזכיר בבידוי את הצרות שעברו על עם ישראל, כמו צרת לבן הארמי וצרת שיעבוד מצרים. ואף על גב שאין מקום להצטער על צרה שעברה, כמו צרת לבן הארמי וצרת מצרים, וכל שכן שלא שייך שיבקשו הרבה רחמים על כך. מכל מקום יש לו להתפלל לפני השם בכל רם, כדי שיבקשו הרבים רחמים, שלא יבואו צרות שכאלה. מביאה הגמרא ראיה שכאשר יש לאדם צער, יאמר זאת בכל, בכדי שיבקשו עליו רחמים. כדתניא, כמו ששנינו בברייתא, שמופיעה בכמה מסכתות, מסכת שבת, מסכת מועד קטן, חולין ומסכת נידה, נאמר על מצורע שדינו לשבת בדד מחוץ לשלושת המחנות, בספר ויקרא פרק י"ג פסוק מ"ה, ותמה תמה יקרא. יש לו לקרוא לאחרים לא להתקרב אליו כיוון שהוא תמה. דרשו מכך חכמים שהמצורע צריך להודיע צערו לרבים, ומתוך כך רבים מבקשים עליו רחמים. וכן לומדים חכמים ממצורע לכל מי שהראה בו דבר של צער שצריך להודיע לרבים ורבים מבקשים עליו רחמים. עכשיו מבררת הגמרא את האמור לאל שהתורה קבעה שהחטאת תשחט במקום העולה, באותו מקום בו שוחטים את קורבן העולה כדי לא לבייש עוברי עבירה. אומרת הגמרא גופה, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מפני מה תקנו חכמים שהתפילה תהיה בלחש ולא בקול רם? כדי שלא לבייש את עוברי העבירה המתוודים בתפילתם על העבירות שבידם. שהרי לא חילק הכתוב מקום בין חטאת לעולה ושחיטת שתיהן בצפון העזרה, ואילו חפיצה התורה הייתה לבייש את עוברי העבירה, הייתה קובעת מקום נפרד לשחיטת החטאת, ועל ידי כך ידעו כולם שקורבן זה על העבירה בא והתבייש בו החוטא. מקשה הגמרא ולא, וכי אין חילוק בין חטאת לעולה בדרך הקרבתם? והעיקר הרי ישנו חילוק ביניהם לעניין מתן דמים על גבי המזבח. דם חטאת ניתן למעלה מחוט הסקרה, ואילו דם עולה ניתן למטה ממנו. ואם כן קיים סימן היכר להבדיל בין אדם המקריב עולה למקריב חטאת, וממילא עובר העבירה עלול להתבייש על ידי כך. חוט הסקרה היה חוט אדום שהיה מקיף את המזבח באמצעו, כדי להבדיל בין הדמים שדינם להיזרק למעלה לדמים שדינם להיזרק למטה. ולגבי קורבן חטאת נאמר, ומן אדם ייתן על קרנות המזבח והם בראש המזבח למעלה מחוט הסקרה, ולגבי עולה ושאר הקורבנות לא נזכרו קרנות, אלא וזרקו את הדם על המזבח סביב, וזורק את דמה מתחת לחוט הסקרה. יש מחלוקת הנאים במסכת זבחים דף יוד עמוד ב', במקום זריקת דם החטאת, לדעת רבי עד אמצע המזבח, מקום חוט הסקרה נקרא קרנות המזבח ויכול לזרוק את הדם מחוץ הסקרה ולמעלה, ולדעת רב לזר ברבי שמעון, צריך לזרוק את דם החטאת על הקרן ממש. בכל אופן קשה על שיטת רבי שמעון בר יוחאי שאומר שלא יזהו את החוטא, והרי על ידי זריקת הדמים ניתן לזהות אותו והוא יתבייש. מדרץ את הגמרא להביא ראיה מחילוק המקום בזריקת הדם, משום שאתם שם אין החוטא מתבייש בכך, שהרי כהן הזורק את הדם לבדו הוא דיידע, הוא זה שיודע שאדם נזרק על חטא, אבל שהרעם אינו מבחין במיקום המדויק של זריקת הדם. אבל לגבי שחיטה שהיא בעזרה והחוטא יתבייש מחמת שכל העם יכולים לראותו, קבע התורה שלא תשחט החטאת במקום נפרד מהעולה כדי לא לבייש את החוטא. מקשה הגמרא ועיקר, ישנו חילוק נוסף בין חטאת לעולה שניכר לכל, שהרי קורבן חטאת הוא ממין נקבה, כבשה או סעירת עיזים, ואילו קורבן עולה הוא זכר דווקא. כאמור בתורה בספר ויקרא פרק א' פסוק ג', אם עולה קורבנו מן הבקר זכר תמים יקריבנו, וכאשר יראו אדם מביא נקבה לקורבן יבינו הכל שהוא מביא את זה על חטא והתבייש בכך. מתרץ את הגמרא, אתה מקסיה בעלייה, מקום נקבותה של הבהמה מכוסה על ידי זנבה, והרועה אינו מבחין בין כבש לכבשה, וכיוון שאין ניכר לכל שנקבה היא, אין החוטא מתבייש. מקשה הגמרא, תינך כבשה, מה שהתירוץ הזה מועיל, שהזנב מכסה את מקום הנקבות שייך רק לגבי חוטא שמביא כבשה, אבל כאשר מביא החוטא סעירה שאין לה זנב, מה עיקה למימר? הרי באופן זה ודאי יתבייש החוטא, כי ניכר ההבדל בין סעירה נקבה לסעיר זכר. מתרץ את הגמרא, אתם, איהו דקמיך ספנף שהיא דיבה אלה להטוי כבשה וכמה הייתי סעירה. כאשר החוטא בוחר להביא סעירה, אנחנו לא צריכים לחשוש לבושתו, כיוון שהוא עצמו גרם לכך שהיה לו להביא כפסה לחטאתו ותחת זה הביא סעירה. שואלת הגמרא חטאת על העובר בשוגג על חטא דעבודת כוכבים, דלא סגי דלאו סעירה, שהוא לא יכול להביא לכפרתו מין אחר מלבד סעירת עיזים נקבה, כמו שאומרת התורה בספר במדבר פרק ט"ו פסוק ז', אם כך מעיקה למימר, הרי התורה מחייבת אותו להביא דווקא סעירה, ונמצא שכל מי שיראה את זה יבחין שהוא מביא קורבן חטאת ולא עולה, ולא הוא עצמו גרם לבושה שלו. מתרצת הגמרא, אתם ניקסי ונזיל כי איך דניקפר לי. בחטאת שבא על חטא חמור כזה של עבודה זרה, לא חוששים לבושתו של החוטא, ועד הרבה, התורה רצתה שיתבייש כדי שיתחפר לו האבון הגדול הזה של עבודה זרה. ומה שלא קבע התורה מקום מיוחד לשחיטת צעירת עבודה זרה, כדי שיתבייש עוד יותר ויתכפר לו, זה משום שכבר יש עקר בזה שמביא את הסעירה הנקבה, ואין צורך בעקר נוסף. חוזרת הגמרא לדון עכשיו בשאר דברים שנזכרו במשנה מניין שנאמרים בכל לשון. שנינו במשנה שקריאת שמה נאמרת בכל לשון, שואלת הגמרא מנהלן. מניין לומדים שקריאת שמה נאמרת בכל לשון, מתרצת הגמרא דכתיב נאמר בפרשת דברים. פרק ו' פסוק ד' שמע ישראל. התורה יכלה לכתוב שמעו ישראל. שאלו לכל ישראל נאמרה הפרשה. ודרשו חכמים שהטעם שכתוב שמע בלשון יחיד, כדי להורות שאפשר לומר את פרשת קריאת שמה בכל לשון שאתה שומע. כל אחד יכול לקרותה בשפה שהוא מבין. מביאה הגמרא שנחלקו תנאים בדין קריאת שמה, ויש החולקים על דברי המשנה וסוברים שקריאת שמה נאמרת בלשון הקודש דווקא. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, שמופיעה במסכת ברכות דף י"ג עמוד א', וכן במסכת מגילה דף י"ז עמוד א'. קריאת שמה, יש לקרותה ככתבה בצורה שנכתבה בסיני, דהיינו בלשון הקודש, ולא בלשון אחר. אלו הם דברי רבי, והחכמים אומרים יכול לקרוא קריאת שמה בכל לשון שמבין. שואלת הגמרא, מה הייתה מדי רבי? מה הטעמו של רבי שלא יוצא בקריאת שמה בכל לשון? אומרת הגמרא, אמר קרא נאמר בפסוק בפרשת שמה, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. דורשים מכך בהווייתן יהו. יש לקרוא את קריאת שמה כפי שניתנה במתן תורה בלשון הקודש. ורבנן שסוברים שבכל לשון שקרא את קריאת שמה יצא ידי חובה, מכאן לומדים זאת? מפרשת הגמרא, אמר קרא נאמר בפסוק שמה ישראל. מהלשון שמה, משמע שאפשר לקרוא בכל לשון שאתה שומע ומבין. שואלת הגמרא ורבנן, נמי אקטיב ואיו. חכמים שסוברים שניתן לקרוא קריאת שמה בכל לשון, קשה עליהם, הרי כתוב בפסוק ואיו, משמע שצריך לקרותה כהווייתה וכנתינתה בלשון הקודש. מתרצת הגמרא, הוא הפסוק ואיו נצרך לרבנן כדי ללמוד ממנו, שלא יקראן עליהם מפרע, שצריך לקרוא את הקריאת שמה כסדר שניתנה מסיני, ולא יקדים לקרוא פסוק מאוחר לפני פסוק שקודם לו. שואלת הגמרא, ורבי שלמד מהמילה ואיו שיש לקרוא את קריאת שמה בלשון הקודש, שלא יקראן עליהם מפרע מנהלי, מניין לו שלא יצא ידי חובתו כשקורא קריאת שמה למפרע? מתרצת הגמרא, נפקלי, מדברים הדברים, איתור היי הידיעה של המילה הדברים הכתוב בפרשה, כי היה הפסוק יכול לומר והיו דברים, מזה שהוא כתב הדברים למדנו שיהיו הדברים כסדרן ולא למפרע. ורבנן שאינם דורשים כך, משום דדברים הדברים לא משמלי, לא נראה להם שיש לדרוש את איתור האות היי, ולכך נזקקו ללמוד את הדין הזה מהמילה והיו. שואלת הגמרא, ורבי נמי הכתיב שמע, הרי נאמר שמע בלשון יחיד ונראה שיש לרבות מהלשון הזו שיכול אדם לקרוא בכל לשון שהוא שומע, אז למה רבי אומר ששמע ישראל קוראים דווקא בלשון הקודש? ותרצת הגמרא, ומבעי אלי להשמיע לאוזניך מה שאתה מוציא מפיך. הפסוק הזה נצרח כדי ללמדנו שהקורא קריאת שמע צריך לשמוע באוזניו את הקריאה שמוציא מפיו. ורבנן, שואלת הגמרא, שאינם לומדים מהפסוק הזה שצריך להשמיע לאוזניו, סברי לה כמאן דאמר הקורא את שמע ולא ישמיע לאוזנו, יצא בדיעבד די במה שמוציא את המילים משפתיו, למרות שלא ישמיע לאוזנם, למרות שלא ישמיע לאוזניו, ולכן לדעתם מיותר הפסוק שמע ללמד שיוצאים בקריאה בכל לשון שהוא שומע. כי מה שלכתחילה צריך להשמיע לאוזנו, אין זה מהתורה אלא תקנת רבנן. דנה הגמרא בשיטתם של רבי וחכמים לגבי שאר דיני התורה שמצוותן בקריאה, האם נאמרים בכל לשון או בלשון הקודש. מבררת הגמרא לאמא כסבר רבי, אולי רבי סובר שכל התורה בכל לשון נאמרה. לכאורה יש להוכיח שדעת רבי, שכל הקריאות שקוראים בבית הכנסת בספר תורה, יכול לקרותם בכל לשון, ולאו דווקא בלשון הקודש. למה? דאיסל כדאי תחים יעלה על דעתך לומר בלשון הקודש נאמרה, כל הקריאות יש לקרותם דווקא בלשון הקודש ולא יוצא ידי חובתו בלשון אחר, והיו דכתב רחמנה למלי, מדוע נצרח הפסוק או המילה והיו ללמד שקריאת שמה נאמרת ככתבה בלשון הקודש? הרי כל הקריאות שבתורה דינם בלשון הקודש, ואין צורך בהוראה מיוחדת לגבי קריאת שמה. ואם בכל אופן אמרה התורה הוראה מיוחדת לגבי קריאת שמה, משמע ששאר הקריאות שיש לקרותם, ניתן לקרותם בכל לשון. דוחה הגמרא ואומרת, כל הקריאות כולם גם צריך לומר בלשון הקודש. רק איץ צריך, יש צורך ללימוד מיוחד בקריאת שמה. משום דכתיב, היות ונאמר בפרשה שמה, היה מקום ללמוד מן המילה הזו שאפשר לקרוא בכל לשון ששומע ומבין כדעת חכמים. לפיכך, כדי להוציא מטעות זו, כתבה התורה את המילה והיו ללמד שצריך לקרותה בלשון הקודש. אבל לגבי שאר הקריאות, ייתכן שדינם בלשון הקודש דווקא, גם ללא צורך בלימוד מיוחד. ממשיכה הגמרא ומבררת, ואנחנו קוראים בדף למד ג' עמוד א', בשורה הרביעית, לאמא כסברי רבנן, כל התורה כולה בלשון הקודש נאמרה. כל שאר הקריאות שבתורה צריך לקרותם בלשון הקודש דווקא. דאיסל כדאי דך בכל לשון נאמרה, ויכול לקרותם בכל לשון שיחפוץ, שמה דכתב רחמנה למה לי. מדוע הוא צריך ריבוי מיוחד בקריאת שמה ללמד שיוצא ידי חובתו בכל לשון ששומע ומבין? בהכרח שסוברים רבנן שכל התורה כולה בלשון הקודש נאמרה. דוחה הגמרא ואומרת, יצטרך צריך לימוד מיוחד בקריאת שמה, משום דכתיב והיו. היה מקום ללמוד מן המילה הזו שיש לקרותם כהווייתם בלשון הקודש דווקא כדעת רבי. לכך כתבה התורה את המילה שמה, לרבות את שאר הלשונות לקריאת שמה, אבל בהחלט ייתכן ששאר הקריאות נאמרות בכל לשון. למרות שרבנן לומדים מהמילה והיו שצריך לקרוא כסדר ולא למפרע, ואין מקום כלל לדרשה הזו של רבי מהמילה והיו, מכל מקום, כיוון שניתן ללמוד כרבי, תרח הכתוב לכתוב את המילה שמה, להפוקי להוציא מן הסברה הזו. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שתפילה נאמרת בכל לשון. ואירת הגמרא את הטעם, כיוון שהתפילה רחמי, בקשת רחמימי, כל איכי, דבאי מצלי, ובכל אופן וצורה שיחפוץ יכול להתפלל ולבקש רחמים. ודבר פשוט הוא שיתפלל בכל לשון שיוכל לכוון את ליבו, ואין צריך לכך ראיה מן הפסוק. ועוד, אומר עיון יעקב, עיקר תפילה עבודה שבלב היא כאמור במסכת הענית דף בית עמוד א', ורחמנה לי בבאי, ואדם שאינו מבין לשון הקודש והתפלל בה לא יוכל לכוון את ליבו. שואלת הגמרא, וכי תפילה נאמרת בכל לשון? ואמר רב יהודה, מסכת שבת דף י' בית עמוד א', לעולם הלישה עלה לבקש אדם את צרכיו בלשון ארמית, משום דאמר רב יוחנן, כל השואל צרכיו בלשון ארמי, אין מלאכי השרת נזקקים לו לסייע בידו ולעלות את תפילתו לפני השם. וזה לפי שאין מלאכי השרת מכירים, לא מבינים בלשון ארמי. אם כן, כיצד שנינו במשנתנו שאפשר להתפלל בכל לשון, ואף שלכל הדעות בדיעבד יוצא אדם ידי חובת תפילה אם יתפלל בכל לשון שמבין, מכל מקום מלשון המשנה משמע שאפילו לכתחילה מיתן להתפלל בשאר הלשונות. מדרצת הגמרא לא קשיא, אין סתירה בין הדברים. אבי יחיד, אבי ציבור, מה שאמר רב יהודה שאדם לא יתפלל בלשון ארמי, זה רק באדם שמתפלל ביחידות שנצרח למלאכים שיסייעו, ואין לו להתפלל בלשון שאין מכירים. מה ששנינו במשנה שתפילה נאמרת בכל לשון, הכוונה לציבור המתפללים יחד שלא נצרכים לסיוע של המלאכים. כנאמר בגמרא במסכת ברכות דף ח עמוד א', שאין השם מואס בתפילת רבים. מקשה הגמרא מברייתא שמבואר בה שמלאכים מבינים כן את השפה הארמית. שואלת הגמרא, וכי אין מלאכי השרת מכירים בלשון ארמי? והתניא, נאמר בברייתא שמופיעה בתוספתא, מעשה ביוחנן כהן גדול שבעשותו את עבודות יום הכיפורים שמע בת קול יוצאת מבית קודש הקודשים, שהוא אומר, נצחו טליה דאזלו לאגחה כרבה לאנטוכיה. ניצחו פרחי הכהונה שהלכו להילחם ביוונים שבעיר אנטוכיה. פרחי הכהונה הלכו להילחם ביוונים לפני יום הכיפורים ונלחמו ביום הכיפורים. אז הגיעה הבשורה דרך הבת קול. ושוב מעשה בשמעון הצדיק ששמע בת קול יוצאת מבית קודש הקודשים שהוא אומר, בתלת אבידתא דאמר שנאה לאיתה עליכלה. נתבטלה תוכניתם של אנשי החיל ש... חשב השונא להביא לירושלים להילחם עליה ולהיכנס לבית המקדש. וכן נהרג גס קלגס מלך יוון ובטלו גזירותיו שרצה להעמיד צלם של דמותו בהיכל. כאמור במגילת הענית פרק י' א', ובמוצאי יום הכיפורים כתבו מתי הייתה אותה שעה שיצאה בת קול וכיוונו שבאותו זמן ניצחו החשמונאים את היוונים ונהרג מלך יוון. מסיים את הברייתא, והמלאך הממונה על הבת קול בלשון ארמי היה אומר כדברים הללו, אם כן מוכח שמלאכים מבינים ומכירים את הלשון הארמית. מדרצת הגמרא, איבאית אמה, אם תאמר תירוץ אחד, בת קול שייני. אותו מלאך הממונה על הבת קול שונה משאר המלאכים, כיוון דלהשמועי אבידה. כל תפקידו הוא להשתלח ולהשמיע את הבת קול לכל הלשונות, פעם ללשון זו ופעם ללשון אחרת. ומשום כך מכיר ב-70 לשון וגם בלשון ארמית. אבל שאר המלאכים אין מכירים בלשון ארמית. ואיבה את אימה, אם תרצה נאמר תירוץ אחר, אותו מלאך שאמר את הבת קול, גבריאל אבא. זה היה מלאך גבריאל המכיר ב-70 לשון. ואמר מר, כמו שיאמר החכם לקמן בדף למדווה ועמוד ב', בא גבריאל ולימדו ליוסף הצדיק 70 לשון. אבל שאר המלאכים אין מכירים בלשון ארמית. וכותב המערשה שגם גבריאל מכיר ב-70 לשון, ומכל מקום לא יתפלל בלשון ארמית שמאינו ממונה להביא את התפילות לפני השם. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שברכת המזון נאמרת בכל לשון. אומרת הגמרא, מקור לכך דכתיב בספר דברים פרק ח' פסוק י', ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך. וכיוון שלא קבע התורה לשון מיוחד לברך בו, משמע שיכול לומר ברכת המזון בכל לשון שאתה מברך ומבין אותו. כותב רש"י, שהטעם שהגמרא לא שאלה מנהלן כמו בדינים לאיל, משום שלא היה עולה בדעתנו להצריך לומר ברכת המזון בלשון הקודש דווקא. ואילו התוספות מפרשים שהיה מקום לומר שנלמד בגזירה שווה וברכת שנאמר אצל ברכת המזון מברכות וכללות שנאמר בהם, ואילו יעמדו לברך, ויש לברך דווקא בלשון הקודש. לכן צריך ללמוד מברכת שיכול לברך בכל לשון. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שמשביעין שבועת העידות בכל לשון. מבארת הגמרא שהדין הזה נלמד מדכתיב בספר ויקרא פרק ה' פסוק א', ונפש כי התחתה ונשמה כל עלה, והוא עד או ראה או ידע, אם לא יגיד ונשא עוונו. פירוש הדברים, אדם שהשביעו אותו שאם היה עד למעשה מסוים שיעיד על כך בבית דין, ואם עבר על השבוע ולא בא להעיד, צריך להביא קורבן עולה ויורד לפי היכולת הכלכלית שלו. דורשים ממה שלא נאמר והשביעוה בשבועת העלה, אלא כתוב ושמעה, שיש להשביע בכל לשון שהיא שומעת ומבינה, ולאו דווקא בלשון הקודש. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שמשביעין שבועת הפיקדון בכל לשון. ואומרת הגמרא שהלכה זו עתיה לומדים בגזירה שווה תחתה תחתה משבועת העידות. בשבועת הפיקדון נאמר בספר ויקרא פרק ה' פסוק כ"א, נפש כי תחתה ומעלה מעל בה השם, וכי חש בעמיתו בפיקדון או בתשומת יד או בגזל או עשק את עמיתו. פירוש הדברים, אדם שמכחיש שחברו יפקיד אצלו משהו ונשבע לכחשתו והודה לאחר מכן, עליו לשלם קרן וחומש לנגזל ואשם לכהן. ובשבועת העדות נאמר בספר ויקרא פרק ה' פסוק א', ונפש כי תחתה ושמעה כל עלה, והוא עד או ראה או ידע, אם לא יגיד ונשא עוונו. אם כן, לומדים שכשם ששבועת העדות נאמרת בכל לשון, כמו שדרשה הגמרא לעיל, כך שבועת הפיקדון נאמרת בכל לשון. אומרת הגמרא, שנינו במשנה ואלינו נאמרים בלשון הקודש, מקרא ביקורים וחליצה. עד שמפרשת המשנה את המקורות לדינים האלו ואומרת, מקרא ביקורים כיצד, מניין שנאמר בלשון הקודש, וענית ואמרת לפני השם אלוקיך, פסוק כאמור בספר דברים פרק חבב פסוק ה', ולהלן הוא אומר בספר דברים פרק זך פסוק י' ד', וענו הלווים ואמרו אל כל איש ישראל, מה אני אמורה להלן בלשון הקודש, אף כאן בלשון הקודש. מבארת עכשיו הגמרא את המקור לדברים שנמנו במשנה, שצריכים להאמר בלשון הקודש דווקא. שואלת הגמרא, ולווים גופה היו מנהלן, מניין שהברכות והכללות שנאמרו על ידי הלווים היו בלשון הקודש, שנוכל ללמוד מהם למקרא ביקורים? מבארת הגמרא, עתיה לומדים זאת בגזירה שווה כל ממשה. מעשרת הדיברות שנאמרו על ידי משה. כתיב אך הנאמר כאן בברכות וכללות, וענו הלווים ואמרו אל כל איש ישראל כל רם, וכתיב אתם נאמר שם במעמד אמירת עשרת הדיברות, ספר שמות פרק י' פסוק י', משה ידבר והאלוקים יעננו בקול. אם כך דורשים, מה להלן כמו בעשרת הדיברות נאמרו למשה בלשון הקודש, אף כאן בברכות וכללות יש לאומרן בלשון הקודש. ואין לומר שנלמד כל קול משבועת העדות ונניח שהלוויים דיברו בכל לשון, כיוון שיש ללמוד ענייה וקול שצל לוויים מענייה וקול של עשרת הדיברות, ולא ללמוד ענייה וקול של לוויים מכל בלבד שצל שבועת העדות. כך תוסעות בדיבור המתחיל, עתיה קול קול. התבהר במשנה שנחלקו רב יהודה ורבנן במקור שנוסח חליצה נאמר בלשון הקודש. לרבנן לומדים גזירה שווה מברכות וכללות, ולרב יהודה לומדים מחליצה עצמה שנאמר בה ואמרה ככה. מבארת הגמרא, מה כל תנא לומד מהפסוק שחברו הביאו כמקור לדין הזה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה חליצה כיצד, והמשנה מביאה שנחלקו בזה רב יהודה ורבנן. לרבנן לומדים גזירה שווה מאמירת ברכות וכללות, מה להלן בלשון הקודש, אף כאן בלשון הקודש. ורב יהודה אומר שמהנאמר בפרשת חליצה וענתה ואמרה ככה, דורשים עד שתאמר בלשון הזה. שואלת הגמרא, ורבנן שסוברים שהמקור שפרשת חליצה נאמרת בלשון הקודש נלמד בגזירה שווה, היי ככה מה יעבדילי? מה אם ידרשו מהמילה ככה שממנה למד רב יהודה את הדין הזה? מתרצת הגמרא, מבא אליהו לדבר שהוא מעשה מעכב. המילה ככה נצרכת לדעתם ללמד שכל המעשים הכתובים בתורה בפרשת חליצה מעכבים את החליצה, כגון חליצת נעלו של היבם או היריקה בפניו. שכיוון שנאמר ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו, ונסמכה המילה ככה שמשמעותה עיכוב למילה יעשה, דורשים שכל מעשה החליצה מעכבים. אבל מה שקשור לדיבור אינו מעכב, ולכן אין היבמה צריכה לומר ליבם את הנוסח דווקא בלשון הקודש. שואלת הגמרא ורבי יהודה שדורש מהמילה ככה שקריאת היבמה צריכה להיות בלשון הקודש דווקא, מיני לו שמעשה החליצה והרקיקה מעכבים? מתרצת הגמרא רבי יהודה לומד זאת מכו ככה, דהיינו התורה יכלה לכתוב כו יעשה, והיא כתבה ככה יעשה, בתוספת האות כף, כדי ללמד את שני הדינים, שהקריאה בלשון הקודש דווקא, וכן שהמעשים הכתובים בפרשה מעכבים. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל, ורבי יהודה, שאף שמבואר במסכת יבמות דף קוף דלת עמוד ב' שרבותיו של רבי יהודה, רבי אליעזר ורבי עקיבא סוברים שאין קריאת היבמה מעכבת את החליצה, בכל זאת רבי יהודה חולק על כך וסובר שלדעתם הקריאה מעכבת, ולא זו בלבד, אלא שאף אם קרה שלא בלשון הקודש, זו אינה חליצה. שואלת הגמרא ורבנן מה הם דורשים מהכף המיותרת של המילה ככה, שהרי גם ללא תוספת האות כף המשמעות לעיכוב וניתן ללמוד ממנו שהמעשים מעכבים, גם אם היה כתוב את המילה כו, תרצת הגמרא כו ככה? לא משמע לו. הם לא סוברים שהאות כף של המילה ככה מיותרת לדרשה, ולא ניתן לדרוש ממה שהתורה יכלה לכתוב את המילה כו במקום ככה, ולכך אינם לומדים אלא שהמעשים מעכבים. שואלת הגמרא בדף למד ג' עמוד ב' ורבי יהודה שלומד את המקור לכך שפרשת חליצה נאמרת בלשון הקודש, הוא לומד זאת מגוף הפרשה, אי וענתה ואמרה מה יעבד לי, מה הוא דורש מהגזירה שווה של לשון ענייה ואמירה, שנאמר בפרשת חליצה וענתה ואמרה, ונאמר בפרשת ברכות וכללות וענו הלווים ואמרו, שאילו לרבנן למדים מהגזירה שווה הזו שחליצה נאמרת בלשון הקודש, אז מה הוא עושה מהדרשה הזו? תרצת הגמרא מבא אלה להגמור אל הלווים די בלשון הקודש. רבי יהודה לומד מהגזירה שווה ללמד לאמירת הלווים בברכות וכללות מחליצה. כשם שפרשת חליצה נאמרת בלשון הקודש, כך ברכות וכללות נאמרים בלשון הקודש. שואלת הגמרא ולילף קול ממשה, מדוע נצרח רבי יהודה לגזירה שווה של ענייה ואמירה כדי ללמוד מחליצה שהברכות וכללות נאמרו בלשון הקודש? הרי יכולו ללמוד מגזירה שווה קול שנאמר בברכות וכללות וענו הלווים ואמרו אל כל איש ישראל קול רם, מכל שנאמר בעשרת הדיברות משה ידבר והאלוקים יעננו בקול, שנאמרו על ידי משה בלשון הקודש כדרך שלמדו רבנן לאל בדף למד ג' עמוד א'. תרצת הגמרא ענייה ענייה גמיר, קול קול לא גמיר. רבי יהודה קיבל מרבו לדרוש גזירה שווה ענייה ואמירה מענייה ואמירה, אבל לא קיבל לדרוש קול מקול, והרי אין אדם דן גזירה שווה מעצמו, אלא אם כן קיבלה מרבו. מביאה עכשיו הגמרא ברייתא, שממנה יש ראיה שרבי יהודה לומד שהברכות והכללות נאמרו בלשון הקודש מגזירה שווה של אמירה וענייה, ולא מהגזירה שווה של קול קול. כאילו היה רבי יהודה לומד גזירה שווה של קול קול, היה לו למנות בין הלשונות אמורים הלשון הקודש, גם את הלשון קול. אומרת הגמרא תניא נמי אחי, נאמר גם כך בברייתא, רבי יהודה אומר כל מקום שנאמר בתורה אחד מהלשונות הבאים, כו, ככה, ענייה ואמירה, בדבר התלוי בדיבור, אינו יכול לאומרו אלא בלשון הקודש. מבאר רבי יהודה, כיוון שבלשון כו מצינו בברכת כהנים שנאמר בכו תברכו, לשון ככה מצינו באמירה דחליצה, ואין החליצה כשרה עם היבמה, אמרה את הנוסח בלשון אחרת, ולשון ענייה ואמירה מצינו בברכות וכללות של לוויים, שהמקור שנאמרו בלשון הקודש הוא מכוח גזירה שווה לחליצה, כפי שביארה הגמרא להיל. שנינו במשנה ברכות וכללות כיצד, כיוון שעברו ישראל את הירדן ובאו אל הר גריזים ואל הר עיבל שבשומרון שבצד שכם שבאצל אלוני מורה, שנאמר עלו המה בעבר הירדן, ולעלן הוא אומר בספר בראשית פרק י"ב פסוק ו', ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה, מה אלון מורה אמור לעלן שכם? אף אלון מורה אמור כאן שכם. אומרת הגמרא תנו רבנן שנו חכמים בברייתא מה שנאמר בתורה בעניין מקום הר גריזים והר עיבל בספר דברים פרק י"א פסוק ל' הלא אמה בעבר הירדן, היינו מעבר לירדן ואילך. אילו הם דברי רבי יהודה. הווה אומר בצד מערבי של נער הירדן ורחוק הרבה מן הירדן לצד מערב, שהרי משה עמד בצד מזרח של הירדן, ואם כן מעבר לירדן הכוונה לצידו המערבי. ממשיך רבי יהודה ולפרש את המקרא לשיטתו, אחרי דרך מבוא השמש אותם ערים רחוקים, ומצינו במדרש בבראשית רבה שכל מקום שנאמר אחרי הכוונה מופלג ורחוק. אם כן, אותם ערים רחוקים ממקום ביאת השמש שהוא מקום שחמאס זורחת ובאה לעולם, כלומר הערים נמצאים בצד מערב ומופלגים מצד מזרח של הירדן שהשמש זורחת שם. ועוד אמר הפסוק שהערים נמצאים בארץ הכנעני היושב בערבה, אילו הר גריזים והר עיבל בערי השומרון, שבארץ הכנעני שיושבים בהם כותים, בזמן הזה, לאחר שסנחריב הגלה משם את עשרת השבטים, והביא תחתם את הקוטים. הווה אומר שהר גריזים והר עיבל נמצאים בתחום שומרון שבארץ הכנעני, שעתידים בזמן סנחריב לשבת שם קוטים ביחד עם הכנעני היושב בערבה. עוד נתן הכתוב סימן ואמר שהרים אלו נמצאים מול הגלגל, והיינו סמוך למקום שקרוי גלגל, ומבואר בספר יהושע פרק ה' שיהושע מל את ישראל לאחר כניסתם לארץ ישראל, ובעבור כן קרא שם המקום גלגל, על שם שעל ידי המילה נגול החרפת המצרים מישראל, על היותם הרעילים ומאוסים, ומול משמעותו מקום שניתן לראותו בו, שאף הגלגל רחוק מצידו המזרחי של הירדן. המאירי כותב שהגלגל רחוק 60 מיל מן הירדן, והר גריזים ועיבל רחוקים ממנו לצד מערב. ממשיך הפסוק אצל אלוני מורה, והכוונה לעיר שכם, שכן נאמר כאן אלוני מורה, ולהלן הוא אומר אצל אברהם, ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אלון מורה. מה אלון מורה אמור להלן אצל אברהם הוא שכם? כמו שמפורש בגוף הפסוק, אף אלוני מורה הכתוב כאן אצל ברכות וכללות, הוא שכם. כלומר ששכם הייתה באלוני מורה. שאם לא כן, הפסוק סותר את עצמו, שאם הגיע לשכם עדיין לא הגיע לאלוני מורה, ואם הגיע לאלוני מורה עדיין לא הגיע לשכם. אם הכוונה שהתעקף קצת בשכם ואחר כך הלך לאלוני מורה, היה צריך לכתוב עד מקום שכם ועד אלוני מורה. אז אגב, הגזירה שווה מלמדת שאלוני מורה ושכם מביאה הברייתא את דבריו של רבי אלעזר ברבי יוסי בוויכוחו עם הקוטים שלא האמינו בתורה שבעל פה, וכן קיצו את העיר שכם. תניה אומרת הגמרא, נאמר בברייתא, ורשי כותב שאין לגרוס תניה, כיוון שדברי רבי אלעזר ברבי יוסי ודברי רבי אלעזר הם המשך דברי הברייתא דלעיל. אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר ברבי יוסי, בדבר זה, בכוח מקרא סתום זה שלא מבואר בו איכן אלוני מורה, זייפתי ספרי קוטים, העמדתי בחזקת מזויפים את ספרי הקוטים. וכך אמרתי להם לקוטים, זייפתם תורתכם להוסיף בתיבות ולא העליתם בידכם כלום, יותר מהמסורות המקובלת אצל חכמים בדרשות התורה ובתורה שבעל פה, כמו שמפרש ומסביר. שאתם אומרים שאלוני מורה שנאמר לגבי ברכות וכללות הכוונה לעיר שכם, ולצורך כך זייפתם את ספר התורה והוספתם בו אצל אלוני מורה בשכם. אף אנו מודים שאלוני מורה הוא מקום העיר שכם, אלא שהחילוק בינינו הוא שאנו לימדנו בגזירה שווה, ואילו אתם במה למדתום שאלוני מורה הוא שכם? הרי אתם לא מקבלים את דרשת הגזירה שווה של חכמים, אז מניין לכם לקבוע כך ולקדש את העיר שכם? ודבר זה מוכיח כי ספריכם מזויפים ועל כוחכם אתם נזקקים לתורה שבעל פה שנמסרה על ידי חכמים. והקוטים קבעו שהר גריזים הנמצא בשכם הוא המקום אשר בחר בו השם להקריב את הקורבנות, ומסתמכו על הכתוב בעניין ברכות וכללות שבהר גריזים והר עיבל שנאמר שם וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת לפני השם אלוקיך. ובחולין דבב עמוד א' נאמר שבמהלך הדורות מצאו הקוטים דמות יונה בראש הר גריזים והיו עובדים אותה, ונעשו בכך מומרים לעבודת כוכבים. הביאה הברית את שיטת רבי אלעזר החולק על רבי יהודה בעניין מקומם של הר גריזים והר עיבל. רבי אלעזר אמר, מה שנאמר לגבי מקומם של הר גריזים והר עיבל הלו אמא בעבר הירדן, היינו סמוך לצידו המערבי של נער הירדן ולא רחוק ממנו. דהי מעבר הירדן ואילך, אם זה מעבר הירדן והלאה כדעת רבי יהודה, הלו כתיב, הנאמר הרי בספר דברים פרק זך פסוק ד', והיה בו עוברכם את הירדן, תקימו את האבנים האלה אשר אנוכי מצווה אתכם היום בהר עיבל. ולאחר מכן מובא סדר הברכות והכללות שיומרו הלוויים, משמע, שבאותו היום שעברו נצטוו להקים את האבנים בהר עיבל. ואם תאמר שהיו צריכים ללכת עד השומרון, לא היו מספיקים באותו יום להקים את האבנים ולומר את הברכות והכללות, כי מן הירדן ועד השומרון יש מרחק של 60 מיל. ולשיטת רב יהודה, הוא יענה שנעשה להם נס באותו היום והלכו 120 מיל. 60 להליכתם לשומרון ו-60 לחזרתם לגלגל, כך מסביר התוספות, בדיבור המתחיל מול הגלגל. רב לזר לא רוצה לקבל את שיטתו שהיה כאן מעשה ניסים, כי אם זה היה מעשה ניסים, מדוע לא נזכר הנס הזה בתורה? כך מסביר חידושי המלבי. ורבי אלעזר ממשיך לפרש את המקרא לשיטתו, אחרי דרך מבוא השמש, אותם ערים מופלגים ורחוקים מרוח מערב שהיא מקום שהחמה באה ושוקעת, ומה שאמר הפסוק שהערים נמצאים בארץ הכנעני, אינה ארץ הכנעני אלא ארץ אחיוי היא, שכם שנקראת ארץ אחיוי, ופעמים שהתורה מכנה את כל שיבת העממין בשם כנעני. מה שכתבה התורה, יושב בערבה קשה, ולא בין ערים וגבעות הם יושבים, נער הירדן מסובב בערים וגבעות ולא במישור ובערבה. ואם נאמר כשיטתי שער גריזים והר עיבל סמוכים לירדן, מדוע מכונה אותו מקום ערבה? ועוד קשה לשיטתי איך נתן הכתוב סימן שער גריזים נמצא מול הגלגל, שמשמע שהוא סמוך לגלגל, ולא לא ראו את הגלגל. אין הרי גריזים ועיבל שבאלוני מורה רואים את הגלגל שלא רחוקים ממנו ולא סמוכים אליו. ונראה אם כן שאין הכוונה להר גריזים והר עיבל הסמוכים לירדן. רבי אלעזר לא ענה לשאלות הללו משום ששמח על רב לזר בן יעקב שמבאר את הפסוק להלן. כך מפרש רשי. אומרת הגמרא, בלזר בן יעקב אומר, הגריזים והריבל סמוכים לירדן כדעת רבי אלעזר, ולא בא כתוב במילים היושב בערבה, אלא להראות להם על ידי סימנים אלו את הדרך הראויה בה ילכו, בשנייה, לאחר שיעברו את הירדן, כדרך שהראה להם השם את הדרך על ידי עמוד הענן בראשונה כשיצאו בני ישראל ממצרים. שכיוון שמשה רבינו עתיד להסתלק מן העולם קודם כניסת ישראל לארץ, שבזכותו היה עמוד הענן הולך לפני העם ומורה להם את הדרך, ומיישרה, ולאחר שעברו את הירדן לא היה להם עמוד ענן. לכך הוא צריכה התורה ליתן סימנים ולהדריכם באיזה דרך ללכת, וכך אמר להם הכתוב, דרך, היינו כאשר אתם נכנסים לארץ ישראל בדרך סלולה וכבושה לכו, ולא בשדות וכרמים. מה שהוא אמר היושב, היינו בדרך יישוב, ערים מיושבות בבני אדם לכו, ולא במדברות. מה שנאמר בערבה, הכוונה בערבה במישור לכו, ולא בדרך ערים וגבעות הסמוכים לירדן, אלא ייכנסו לארץ מצד מערב, רחוק מן הירדן ויקיפו ויכבשו את הארץ. ועל זה מקשה המהרש"א, שרב לזר בן יעקב לא תרץ את הקושייה מה זה מול הגלגל, והלא לא ראו את הגלגל. הוא מתרץ שאף הוא נכתב להראות להם את הדרך שיקיפו בסמוך לגלגל, ולא לסימן מקום אר גריזים ואר עיבל. מוריי ורבותיי, אחיי וראה, עד כאן שיעורנו בדף היומי להיום, יום שישי, ט"ו בכסלו תשע"ו. סיימנו בסייעתא דשמיא ללמוד את דפים ל"ב ול"ג ממסכת סוטה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בתחילתו של שבוע טוב חדש, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, יום ראשון, טוב בכסלו, י"ז בכסלו תשע"ו, ונלמד את דף ל"ד ממסכת סוטה. אני קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך. שבת מלאה בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מילי דמיטב ממקור הברכה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.